עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:04 דקות, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על השידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ עם שאלות, קושיות, הבערות, תגובות, הערות, ל-054-70-103-70. אני חוזר, 054-70-103-70 לוואטסאפ, ו-1-900-722-103, לעלות לשידור. כן, הרבה זמן לא היינו, יום עצמאות ושירים ופסח וזה, ואנחנו כאן חזרנו בכוחות רעננים, ויש רושם שהקורונה נעלמה, אבל לא. אמנם חלק גדול מהאוכלוסייה מחוסן, יותר מ4 מיליון איש בארץ חלו, אז יש להם דרגה מסוימת של חסינות מהמחלה, הרבה יותר חוסנו, אז סך הכל מצבנו טוב, אבל לא לשכוח שרבע מהחולים שיש להם היום קורונה, הם אלה שהגיעו, ישראלים שהגיעו מחוץ לארץ, יחד עם זנים חדשים שברוך השם לא נראים מפחידים כמו BA4 ו-BA5, יש גם איזה זן נוסף של אומיקרון, אבל עוד פעם, אפשר להרגיע, נכון שאפשר להרגיע, אין לי את הסטטיסטיקה של היום, אבל עד כמה שאני זוכר, לפני כשבוע או 10 ימים, היו מאושפזים עדיין בארץ כ-500 או 520 חולים, מהם 177 היו חולים קשים, מהם 64 מונשמים. סך הכל, כפי שאמרתי, חלו בקורונה מעל 4 מיליון ישראלים, ונפטרו למעלה נפטרו כ- 10,697,000 או 10,700,000 אנשים. בסדר, בואו נמשיך להיזהר, אני בכל זאת מציע לכם, אתם הולכים למקומות דחוסים, לזה, למעליות, שימו מסכה. לא יעזור, לא יזיק. ועוד דבר אחד שאני רוצה באמת להטריע עליו, בעיקר לסבא וסבתא של ילדים, ובעיקר להורים, פוליומיאליטיס. אני זכיתי בכבוד המפוקפק שבמחלקתי, כשאני ניהלתי את המחלקה הנוירולוגית, הושפזו כל מקרי הפוליו במגפה האחרונה. מחלה לא יפה, לא טובה, אין לה ממש טיפול. אז המחלה כמעט ונעלמה מהעולם המערבי בזכות החיסון. החיסון הוא פשוט, החיסון הוא לא מסוכן, החיסון לא יכול לגרום למחלה. יש יותר, יש כמיליון ישראלים, ילדים בני 7 עד 17, שצריכים לקבל את החיסון. זה שתי טיפות ששמים על הלשון. עד היום מתוך מיליון חוסנו 13,000. אז אל תגידו אחר כך, לא ידעתי, לא האמנתי, לא חשבתי. זאת לא מחלה נחמדה, פוליומיאליטיס. אני כנוירולוג אומר לכם את זה. אז מי שיש לו ילדים בגיל 7 עד 17, שתי טיפות על הלשון, ואתם מורידים לכם עומס מהראש. לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד שיותר מאוחר אני אספר לכם על כנס, כנס שישנו בארץ, מאוד מאוד מעניין, ואני אגיד את זה לקראת סוף השעה הראשונה, או לקראת תחילת השנה השנייה, על כנס מטאבוליקס, שקשור גם להשמנה, גם לסכרת, גם לתזונה, כנס שמיועד גם לרופאים, אבל גם לקהל הרחב, מאוד מאוד מעניין, אני אשתתף בו, לא ארצה, אבל אבוא כאורח לשמוע וללמוד, ואני גם מדבר על ספר מאוד מעניין, שטוען שהקרסול השמאלי של פוטין נמצא בארץ. נדבר על זה. אבל לפני כן, בואו ונתחיל, ומאיתנו על הקו. הלו?
שלום, שלום. דוקטור,
שלום וברכה.
קרסו, מדבר לוי ספיבק.
איך, לוי?
לוי ספיבק.
כן, אני איתך, לוי.
אני מדבר בשם... אתה? אני בן 74, ואני מדבר בשם אשתי, שהיא בת 72.
אוקיי.
אני אשתי, איתך. אשתי, יש לה אוסטופורוזיס, ובמצב קשה ש... הוחלט לתת לה זריקות פורטאו למשך שנתיים.
פורטאו זריקה ביום, כן, נכון. פורטאו רק נגיד, יש הורמון שנקרא פארתיירואיד הורמון. פארתיירואיד הורמון זה הורמון, הוא נקרא פארתיירואיד, מעבר לתיירואיד, אלה ארבעה בלוטות קטנות שנראים כמו אפונים, שנמצאים בחלק האחורי של בלוטת המגן, בצוואר, בגרון ישנה בלוטת המגן, או התיירואיד, או הטימוס, מאחוריה ישנם הבלוטות האלה, שאין הפרש, הן אחראיות על משק הזרחן והסידן, ועל חילוף החומרים שקשור לעצם. והזריקות האלה הן תומכות וגורמות לכך, שהן יכולות לעזור לבנות עצם. הבעיה היא הזרקה אחת ביום. בוא תמשיך.
נכון. עכשיו אנחנו נפגשנו לפני מספר ימים עם קרובת משפחה שחיה בנורווגיה, וגם היא במצב קשה, ולה המליצו לפני הזריקות להתחיל לקחת ויטמין K2.
K2, כן.
והשאלה שלנו, מה דעתך, ועוד דבר, אשתי הפסקה לקחת תוספי סידן, בגלל שזה העלה לה את רמות הסידן בדם, והוחלט להפסיק.
אוקיי, אבל לא להפסיק ויטמין D, נכון?
לא, ויטמין D ממשיכים רגיל.
בדיוק. מה זה רגיל? בכמות גדולה, אני מקווה.
היא לוקחת בשבוע, היא לוקחת 18,000 יחידות בשבוע. מה,
בסדר, בסדר, בסדר גמור.
ויש לה...
אני
ממליץ יש לך חמישה ימים של שניים, לא שמעתי.
בסדר. אני אישית ממליץ על כמויות יותר גדולות אם יש אוסטופורוזיס, אבל אני משאיר את זה לרופא שלה. עכשיו בוא נדבר, כן. אתה שואל על ויטמין K2.
מה דעתך על K2?
אז קודם כל, מהו ויטמין K? ישנם ויטמין K וויטמין שלמעשה מיוצר על ידי חיידקי המעיים. עכשיו, ויטמין K, ישנם שני סוגים של ויטמין K. ישנו ויטמין K1 ו-K2. K1 הוא ויטמין שמאוד חשוב לקרישת הדם. ויטמין K2 הוא גורם לכך שהוא מסייע להכניס את הסידן לעצמות. כלומר, הוא דוחף כאילו, אני מדבר בצורה ציורית, הוא דוחף את הסידן לעצמות. עכשיו, והוא גם כנראה מונע הצטברות של סידן בכלי הדם. ברגע שהסידן לא גבוה בדם והוא נכנס לעצמות, אז הוא פשוט פחות שוקע בכלי הדם. עכשיו, אנחנו גם בארץ ממליצים על K2, כלומר זה לא דבר של נורווגיה או שוודיה.
כן.
זה דבר שכיישם ממליצים, גם הרופאים ממליצים בארץ, אני ממליץ למטופלים שלי לקחת גם ויטמין K2, במינון של 100 מיקרוגרם ביום, כן? עכשיו, כן. אבל הוא לא במקום הפורטאו.
לא, כן, כן, לא... במקום ברור שלו, ברור שלו.
כן, אז אין שום בעיה.
כי לא המליצו לנו על K2 בכלל.
אוקיי, אז עוד פעם, זה תלוי ברופא שמטפל וברופא של, במודעות של הרופא. אבל אין ספק שלהזיק זה לא יכול, לעזור ודאי שכן. עכשיו, השאלה היא עוד פעם, וזה כדאי לברר אצל הרופא, כי לפעמים, במקום לקחת זריקה, להזריק זריקה כל יום, אולי כדאי לקבל זריקה פעם בשנה, לבריד. אבל אלה החלטות של, אלה החלטות של הרופא האנדוקרינולוג.
כן, אנחנו התייעצנו עם שני רופאים, ושניהם היו בעד הטיפול הזה.
להתחיל בפורטאו.
כן, התחלנו בטרוזה, ואחרי חודשיים העבירו אותה לפורטאו.
אוקיי, בסדר גמור. אז אני מציע לה שתיקח את הפורטאו. זה לא נורא, מתרגלים לזה, ואז זה הופך לרוטינה, וזה מחט מאוד קטנה, וזה לא בעיה להזריק את זה. אבל שתיקח גם ויטמין K2, יכולה לקחת בין 50 ל-100 מיקרוגרם.
בדיוק זה את השלב הבא.
כן, בין 50 ל-100. אני הייתי מציע לקחת, אם יש לה אוסטאופורוזיס קשה, 100 מיקרוגרם. לדעתי יש לסולגר בטוח יש ויטמין K2. סולגר סופרב לחברה הזאת. בסדר. יש גם לחברות אחרות, כמובן.
אני אחפש, כן. כן. בסדר, תודה רבה, פרופסור.
אוקיי, לוי, כל טוב לך.
תודה רבה, שבת שלום.
שבת שלום ומבורך, ומי איתנו על הקו? הלו?
הלו?
כן, שלום.
פרופסור קלאסו, שלום לך. מדבר מיכאל כהן מנהריה.
שלום,
אני בן 75.
כן.
עברתי צנתור לפני כ3 שבועות. והציפו אותי בתרופות.
כן.
והייתי רוצה להתייעץ איתך מה אני עושה, אני אגיד לך מה נתנו לי, או שאתה...
לא, בוא תגיד לי מה נתנו לך, כי הציפו אותך, אני לא יודע.
נתנו לי קודם כל את הקלוד, כדי שעשו לי שם שני סטנים, ורוצים שאני, שזה יהיה טיפול מונע שלא יקרה משהו.
75 מיליגרם?
75 מיליגרם, כן.
אוקיי.
והקרטיה היא 100 מיליגרם, שניהם יחד הם רוצים שאני אקח אותם אחרי אוכל, כאילו.
כן, אתה יכול לקחת את זה אפילו בזמן האוכל.
בזמן האוכל.
אתה יודע, יש אחת הבעיות, דקה, אחת הבעיות של אחרי ששמים סטנטים, זה שהם לא יסתמו. אז לכן אנחנו נותנים תרופות. עכשיו, יש דרגות שונות של תרופות שמפריעות, של דילול דם. אנשים אומרים תרופות דילול דם או תרופות נגד קרישה, אבל אלה דברים שונים. התרופות שאתה מקבל הן תרופות לדילול דם למעשה. הן מונעות את ההידבקות, את ההצטברות של תאים שנקראים טרומבוציטים, והן שונות מתרופות שמונעות את הקרישה. אז אלה תרופות שצריך לקחת אותם, ואני מניח שאחרי 3 חודשים או 9 חודשים, תלוי לפי הפוליסי של המצנתר, יפסיקו לך תרופה אחת וישאיר אותך עם אספירין. כן.
אוקיי, רציתי עוד משהו לשאול, אני לוקח גם את הנקסיום, איך בכלל גיליתי שיש לי את הבעיה עם הזה? אני התחלתי לקבל סרבות כשאני מתאמץ.
כן.
אני עושה, הייתי עושה הליכה, באמצע הליכה הייתי מקבל צרבת.
כן.
הייתי נעמד 5 דקות, עוברת לי הצרבת, ממשיך ללכת. אז הייתי לוקח לפני כן נקסיום 41 ביום. עכשיו היא רוצה שאני אקח 2, אחד בבוקר, אחד בערב. כן. האם זה לא יותר מדי?
התשובה היא, זה לא יותר מדי, אבל אני הייתי רוצה לבדוק משהו.
כן.
צרבת או תחושה של צרבת... יכולה להיות תחושה של אנגינה פקטוריס, יכולה גם להיות תגובה של בעיה בהספקת דם ללב. לפעמים זה בא ככאבים בחזה, לפעמים זה יכול לבוא לצרבת. אז אני הייתי מציע לפנות לקרדיולוג ולהגיד לו, תשמע, שאני הולך הרבה, או במאמץ אני מרגיש צרבת, אני עומד כמה דקות והיא מפסיקה.
זה אחד הסיבות שהוא שלח אותי לעשות את הבדיקת
בדיקת מעמד.
ארגומטריה, כן, אוקיי.
ושם גילו, שלח אותי ישר לבית חולים.
בסדר גמור. בסדר גמור. עכשיו, אז בסדר.
עכשיו, יש לי עוד שאלה.
דקה, אני עוד לא עניתי לך על השאלה הזאת.
אוקיי.
עכשיו, צרבת בדרך כלל, למה אני אמרתי לך את זה? צרבת בדרך כלל קשורה לריפלוקס, קשורה למצב שאדם שוכב אחרי האוכל, ועולות לו חומציות, עולות לו חומצות לוושת. ואז הן גורמות לו לצרבות. אם הוא לוקח תרופה נגד צרבת, לוקח איזה רבע שעה עד שהתרופה משפיעה. אבל בדרך כלל, מה שאני אומר, בדרך כלל, אם אתה לא לוקח שום דבר, והתנך זה לא תמיד חולף, ואצלך תמיד אם התנך זה חולף, וזה מתאים יותר למשהו אנגינוטי, כי באנגינה פקטוריס, אנגינה זה בכאבים בחזה שקשורים ללב, במאמץ כואב, אתה נרגע, זה חולף. לכן פעם קראו למחלה הזאת מחלת סוטי המין. מדוע? משום שאנשים היו הולכים, פתאום היו מקבלים כאבים בחזה, או צרבת, או משהו כזה, היו עוצרים. עכשיו, אם היו עוצרים ליד בגדים של נשים, הם היו עומדים ומביטים שם, כי לא היה לא אדם יעמוד באמצע הרחוב ויביט בשמיים. אם היו עומדים ליד נעלי נשים, היו שם. אם היו עומדים ליד לונג'רי, ליד תחתונים או חזיות, היו עומדים שם. ולכן בצחוק היו קוראים לזה כך. כי אנשים היו מקבלים כאב, היו עומדים, מחכים כמה דקות, הכאב היה חולף, והיו ממשיכים ללכת.
עכשיו עוד שאלה, כן. עוד שאלה אחת. עשו לי שני סטנטים, והוא אמר לי שיש לך עוד חסימה אחת, בעוד עורק אחד, ואנחנו צריכים לעשות את זה רק בעוד חודש. זאת אומרת שבעוד זה שלוש שבועות, אני צריך לעשות את
צנתור הנוסף
השלישי.
אני מוכן, אני חושב שאני יכול להמר שאחרי הצנתור השלישי יש סיכוי טוב שהצרבת תחלוף לך. כי מבחינתי סוג הצרבת שלך שהיא בזמן מאמץ וחולפת ברגיעה מתאימה יותר לבעיה של הפסקה של ירידה בזרימת דם לאחד האזורים בלב. יש כאב, אתה עומד, אספקת הדם מתחדשת, הלב שלך במאמץ צריך יותר דם, בעמידה במנוחה צריך פחות דם. אבל זה לא משנה, ברגע שפתחו לך את שני כלי הדם החשובים יותר, אז אני מאמין ובטוח שזה יהיה בסדר.
למה הם לא עשו לי את שלושתם יחד?
לא תמיד אפשר, לא תמיד נוח, לא תמיד החולה
במצב טוב. הם אמרו שבגלל החומר הנוגדני שהם מכניסים לזה.
נכון, הם מזריקים חומר שהוא על בסיס של יוד. עכשיו, החומר הזה הוא לא, הקליות לא כל כך אוהבות אותו. אז לכן גם נותנים, עושים את זה, וגם אחר כך שוטפים את הקליות עם אינפוזיה, נותנים לך הרבה נוזלים שישטפו את כל החומר הזה החוצה. עכשיו, אם היית בן 20 לא הייתה בעיה, אבל אז לא הייתה לך את הבעיה בלב. ובגיל 70 אנחנו רוצים גם לשמור על הקליות.
אוקיי,
אתה אגב סובל רק עוד דבר, אתה סובל מסוכרת?
לא.
אוקיי. Okay. עכשיו, לגבי הנקסיום שאלת אותי, 40 מיליגרם פעמיים ביום זה כמות סבירה. ברגע שהצרבת תפסיק, יורידו לך את זה ל-20 מיליגרם פעמיים ביום, או ל-40 מיליגרם פעם ביום. אבל עוד פעם, לדעתי, ואני אשמח אם תודיע לי בשידור, אני מניח שאחרי הצנתור, ברגע ששחררו את הסתימה הנוספת, כשתעשה הליכה, הצרבת תשתפר. אני די מוכן לאמר על זה.
אני אצלצל להגיד. עכשיו עוד דבר אחד, אני לוקח ויקטורי, אחד בבוקר, אחד בערב, 80 ו-80 פלוס בערב. למה שהיה לי, תקופה שהיה לי לחץ דם גבוה קצת. ואני יכול לאהוב את כל אלה יחד, הכל?
כן.
כל התרופות האלה יחד?
כן, אמרו לך 80 פלוס בערב?
כן, נכון.
לא אמרו לך את ה-80 פלוס בבוקר ואת ה-80 בערב?
לא, אמרו לי בדיוק הפוך. למה שאומר שזה משתן יותר, לא יודע
מה, לא הבנתי. לכן בדיוק אני אומר, כי זה משתן.
אתה חושב שלך, אתה תפוך אולי?
אני אגיד לך משהו, אני חומר שמשתן, אני לא אוהב לתת בערב, שאז החולים קמים בלילה להשתין.
נכון, אני באמת קם בלילה מספר פעמים.
אז תיקח את הוויקטורי, את הפלוס בבוקר, ואת הרגיל בערב.
אוקיי, אני מודה לך מאוד, דוקטור.
כל טוב לך, מיכאל.
ואתה... האיש הכי חמוד בעולם.
תודה רבה.
תודה, יום טוב לך.
תודה, מיכאל. להתראות. כן, מי איתנו? הלו?
שלום, פרופסור רפי קרסו.
כן, מודה באשמה.
קוראים לי משה, אני בן 34. דיברתי איתך בעבר.
כן, משה.
אחלה רופא ואחלה בן אדם.
תודה.
הנתינה היא בשביל מי שנותן, לא בשביל מי שמקבל, ורק בודדים עושים את זה. דברים שאתה רוצה.
בכיף.
יש לי זה בעיה שרציתי לדבר איתה, פרופסור?
כן, אני איתך.
כבר 11 חודש שיש לי קושי בנשימה, יש לי קושי בנשימה עמוקה, תחושה של חוסר אוויר לנשימה, זו הרגשה של חוסר אוויר,
שכאילו אין מספיק אוויר בחדר.
מה?
כאילו אין מספיק אוויר בחדר, ואז אתה בדרך כלל ניגש לחלון ופותח אותו?
זה קורה לי בכל מצב הזמן האחרון. אני מתקשה לנשום נשימות עמוקות, ואני צריך לעזר בעזרת פיוקים כדי להכניס עוד יותר אוויר, ואני גם מתקשה. עכשיו, אציין שאני בכושר גופני מעולה, עושה ריצות וספורט וכל זה. בעקבות הבעיה עשיתי הרבה בדיקות, בדיקת אקו דופלר לב במנוחה, הכל היה תקין,
הכל תקין, משה, זה לא מהלב, זה ממתח ומסטרס. זה סוג של תגובת...
למד ברסטרציה קלה שמצאו לי, ו-TLC מעט נמוך בתפקודי ריאות. רציתי לשאול אותך אם זה קשור לזה?
לא קשור, מה שיש לך... זו תלונה שאחת התלונות שאופייניות למצבים של חרדה. חרדה יכולה לבוא בצורות שונות, ואחת הצורות שחרדה באה היא בצורת תחושה של כאילו אין מספיק אוויר. ואז יש אנשים שנמצאים בחברה, אז הם מתחילים להשתעל, או לפעק, או לעשות כל מיני דברים כדי כאילו להכניס יותר אוויר. אבל זה סוג של מצב תגובתי בדרך כלל לחרדה, לפעמים הוא בא גם עם תחושה של מעין ג'ולה בגרון, לפעמים הוא בא...
פרופסור, במהלך התקופה הזאת היו ימים שזה לא היה בכלל,
כן.
היו ימים שזה היה ממש כל היום בלי הפסקה, והיו ימים שזה היה בא והולך.
שים לב את כמה שזה...
השאלות שלי אליך, זה יכול להיות קשור לרסטריקציה הקלה שמצאו לי בתפקודי ריאות?
לדעתי.
TLC מעט נמוך?
לדעתי לא, כי אם היו מוצאים, אם זו הייתה הסיבה, אז הבעיה הייתה קבועה.
אבל אני הבנתי שעל TLC נמוך, אם מומלץ לעשות בדיקה שנקראת, אני לא יודע אם זה יפתור או ייתן איזה קצה חוט לבעיה כושר הדיפוזיה, אם בכלל כדאי לי לעשות בדיקה כזאת.
תראה, זה אתה צריך לשאול רופא ריאות, אני לא אמליץ לך לעשות שום בדיקה נוספים. תראה, ברגע שאתה בחור צעיר, וברגע שאתה בחור בריא, וברגע שאתה עוסק בספורט, וברגע שיש לך תקופה מסוימת שאין לך שום דבר, זה מתאים יותר לבעיית חרדה מאשר לבעיה ריאתית.
כן, אבל יש תקופה שזה בכלל לא משחרר, זה כן קושי לנשום נשימות עמוקות, ותוך מתמשך לקחת כל רגע נשימות, עד שאני מצליח לעזר בעזרת פיוק, לשחרר את זה, וגם זה כמו לופ כזה, חוזר על עצמו. זה ממש מורגש פיזי, אתה מבין כזה?
זה שאומרים
חרדה זה קצת נראה לי...
לא, חרדה זה דבר שאולי המקור שלו הוא פסיכולוגי, אבל התגובה שלו היא פיזיולוגית.
יש לי שאלה, אתה בטוח מבין בזה. אם זה לא בעיה, אם זה היה חלילה בעיה של ריאות או נשימה, איך זה היה מתבטא? למה זה נשמע לך כאילו שזה לא פיזי? באמת בעיה ריאתית או נשימתית?
לא, אני לא אמרתי שזה לא פיזי, אמרתי שזה חרדה, ולחרדה יש ביטויים פיזיים ברורים. אחד הביטויים הפיזיים הברורים זה מה שאתה מתאר. ומאחר וכל הבירוע הקרדיאלי שלך היה תקין, ומאחר וכל...
לא, עשיתי בדיקות יותר בקטע של הריאות, פחות...
כן, אבל אתה ספורטאי.
עשיתי בגלל הלחץ הריאתי לבדוק אם זה קשור לזה.
תשמע.
עשיתי לאורכי הריאה, עשיתי בצילום חזה, וכן, זה היה תקין. רק את הרדקציה וה-TLC בבדיקות...
אם אתה, משה... אם אתה כן. ברגע, אתה עם רדיו פתוח?
לא, ממש לא, אני לא ליד רדיו.
אם אתה, בזמן שאתה מקבל את קוצר הנשימה הזה, את חוסר תחושת החמצן הזו,
נכון,
תתחיל אוקיי. לעשות פעילות גופנית, למרות שזה מפחיד אותך, תראה שזה ייעלם.
גם בפעילות זה קורה, אני עושה, זה גם קורה לי במהלך הפעילות גופנית, אבל בדקתי גם סטורציה בזמן שזה קורה, וסטורציה תקינה לחלוטין.
נכון, הסיטורציה לא רק שהיא תקינה, היא יכולה להיות גם גבוהה הסטורציה, כי באיזשהו מקום אנשים במצב הזה נכנסים להיפרוונטילציה, כאילו הם משתדלים לנשום יותר ויותר, כי הם נמצאים בפניקה שאין להם מספיק אוויר.
פרופסור קרסו, יכול להיות זה תופעות לוואי של התרופה שאני לוקח? אני לוקח אותה 3 שנים, כעת אני בירידה ממנה עד להפסקתה לחלוטין, לא לוקח הרבה, ולוקח קצת בשבוע של קלונקס, פשוט קלונקס 0.5, ממש קשה לרדת מהתרופה הזאת, כי יש לה הרבה תופעות לוואי.
עכשיו בוא נשאל את השאלה, למה אתה לוקח קלונקס?
שלקחתי את זה מלכתחילה, לא היה לי את התופעות של הנשימה, היה לי דופק מהיר.
בטח, היה לך תופעות חרדה. הייתה לך תופעות חרדה.
כן, אבל לא כמו מה שיש לי היום עם הנשימה.
עכשיו תשמע, משה, אני אסביר לך.
כן.
מה שאני לא ידעתי, לא אמרת לי עד הרגע את המילה קלונקס.
אוקיי. לא, יכול להיות שהתרופה הזאת גורמת לזה,
התרופה לא גורמת לזה.
כי ידוע שהיא לדווח קצר.
הפסקת התרופה גורמת לזה. כי התרופה הזאת מיועדת ל-SOS, לטווח קצר, נכון. אבל אם לוקחים אותה בטווח ארוך, מתרגלים אליה. כי היא עוזרת. אם אתה עכשיו...
אבל אני לא מעלה מינונים, אני נשאר על אותו מינון.
כן, אבל לתרופה הזאת, למה אומרים לקחת אותה לתקופה קצרה? כי לתרופה הזאת מתמכרים, ואז יש סבילות, ואז אם אתה לוקח חצי כדור למשל, אתה מרגיש מצוין, חודש אחד, אבל אחרי חודש החצי כדור לא מספיק, אתה צריך שלושת רבעי, ואתה מרגיש טוב עוד שבועיים, מצוין, אבל אחרי שבועיים אתה צריך עוד חצי כדור, אז אתה לוקח כדור שלם, עכשיו אתה מנסה להוריד את הכדורים, אתה מוריד את הכדורים, אבל החרדה הפנימית ישנה, ואז היא עולה ובאה לידי ביטוי בדיוק בתלונה שאתה מתאר. אז אני יכול להגיד לך, תראה, אני לא הרופא שלך ואני לא, אין לי את הנתונים, אבל אני יכול להגיד לך, בסבירות גבוהה, שלפי התלונות, לפי העניין ולפי הקלונקס, ההבחנה שאני אמרתי לך היא קרוב לוודאי ההבחנה הנכונה.
אבל עוד פעם, אני אחזור על משהו שדיברתי בהתחלה, TLC נמוך ורסקציה,
זה לא קלה, זה לא משהו. לא, זה לא קשור.
זה לא משהו שקשור לנשימות כאלו?
זה לא קשור.
הבנתי.
זאת לא הסיבה אצלך.
אתה חושב שהבעיה היא לא באמת בריאות או בנשימה, כאילו, לדעתך?
אני לא חושב, אני כמעט בטוח. תשאל את הרופא ריאות, היית אצל רופא ריאות.
הבנתי.
מה הוא אמר לך? שזה לא קשור.
אצל רופא ריאות לא הייתי, את הבדיקות עשיתי לפני כמה חודשים זה היה, לפני כמעט 10 חודשים,
למה התורים
היו רחוקים. רציתי אפילו לקבוע תור לפרטי, אבל לא היה בדיוק מה שחיפשתי מבחינת הבדיקות שהתוספת שהם נותנים.
נשמע, אז אבל למה, לפני חודשים רבים, אז למה לא הלכת לרופא ריאות?
הרופא משפחה נתן לי את ההפניה, אבל זה היה 5-6 חודשים אחרי ולא קבעתי, וזה הסתדר לי, וזה פתאום, אתה מבין?
Okay,
פתאום
משה, משה אם אתה, כזה... אם, אני לא מציע לך להעלות את הקלונקס, אבל אם אתה, כי אני לא רוצה, אני לא יכול, אני לא הרופא שלך, אם תיקח פעם, ברגע שזה קורה לך, ביום לא טוב, באופן חד פעמי, כמות קצת יותר גדולה של קלונקס, תראה שזה יפסיק לך. תראה
שהרסטריקציה תסתדר. האמת עשיתי, זה לא כמות גדולה, וזה כן הספיק לי שלקחתי פעם אחת
אפילו. אז אני צודק או לא צודק?
כן, בסדר.
אתה רוצה לשכנע אותי?
תמיד טוב לדבר איתך.
אתה רוצה לשכנע אותי או אותך שזה מהריאות? זה לא מהריאות.
לא, כי זה ממש קושי לנשום, אז זה יכול להיות שעות, ולא לעזוב אותי.
אבל אני מסביר לך, שלא היה לך אף פעם, אני אף פעם לא הייתי בגיל שאני היום. אני אף פעם לא קרה שראיתי פחות טוב והצטרכתי משקפיים. אני אף פעם לא היה שהייתה לי קרחת. אני אף פעם לא הייתי במשקל שאני היום. אתה מבין? אף פעם זה לא... אתה צריך לקחת בחשבון. את המילה קלונקס אתה לא אמרת לי עד שאתה אמרת...
כן, לא.
נו, אז זהו, תיקח, תשמע. איך אומרים? איש באמונתו יחיה. תזמין קטור לרופא ריאות כדי שתהיה רגוע. אני מודיע לך חגיגית, גם עצם העובדה שהעלית כמות של קלונקס, זה הפסיק לך את ההתקפה, זה מאשר את ההבחנה. עכשיו, אני מסביר לך עוד פעם, המילה חרדה, אנחנו מקשרים אותה למצב נפשי, אבל גוף ונפש זאת יחידה אחת. כשאתה בסטרס, מערכת העצבים האוטומטית, האוטונומית, מרגישה מצוקה, ומתחילה להפעיל מנגנוני הישרדות.
אני
כבר חשבתי
שזה בעיה ריאתית או נשימתית ומפספסים משהו.
לא מפספסים כלום.
מה עוד פרופסור, כמו שאמרתי לך, אני ממש בכושר גופני מעולה, זה רץ והכל, אתה מבין?
זה מוכיח שהבעיה היא לא ריאתית ולא לבבית. כי אם הייתה לך בעיה נשימתית, לא היית בכושר גופני מעולה. אם הייתה לך בעיה לבבית, לא היית בכושר...
אז איך מטפלים כאילו בבעיה הזאת שזה יפסיק? זה פתאום יכול לבוא כמה ימים בלי שזה מפסיק, ואז זה יראו כמה ימים שאין את זה...
הטיפול בה הוא טיפול פסיכולוגי, התנהגותי או הרפייתי.
יש גם תרגילי נשימות או משהו כזה?
יש גם תרגילי נשימה. תרגילי נשימה, ברגע שאתה מרגיש שאין לך אוויר, זה לנשום יותר לאט ולא יותר מהר.
הבנתי. טוב, תודה פרופסור.
כל טוב.
עזרת לי מאוד. אין אנשים כמוך, באמת.
תודה רבה, משה. תודה.
אחלה.
כן. מי איתנו על הקו?
הלו?
כן?
שלום. אני מלכה מכפר סבא.
כן, מלכה,
אני איתך. אני בת 77.
כן.
רציתי לשאול אותך, תראי, בכללית אני כבר 12 שנה ויותר, יש לי טינטון באוזן ימין. עכשיו, לפני חודשיים ולמעלה מזה, מתחת לאוזן יש לי מין נימול כזה, שיורד למטה עד הצבא, לאורך הצבא. זה מין דקדוק כזה, אני לא יודעת להגדיר אותו. ואני יודעת שיש לי שחיקה בחוליות של הצוואר, ויש לי טינטון באוזן, ויש לי בעיה נוירולוגית. עכשיו אני, השאלה שלי...
סליחה, איזה בעיה נוירולוגית יש לך? הטינטון?
לא, לא, לא. יש לי בעיה יותר סבוכה, יש לי כאבי ראש נוראיים.
לא, כאבי ראש זה לא בעיה נוירולוגית, כי בעיה נוירולוגית זה בעיה שיש ממצא בה. יש, אנחנו יודעים מדוע סיבת כאבי הראש?
תראה, לא ב-MRI ולא ב-CT ראש, לא עלו על שום דבר
אוקיי.
שיכול להצביע.
אז אין לך בעיה נוירולוגית, יש לך כאבי ראש, כי בעיה נוירולוגית זה כשיש ממצא. עכשיו, כאב זה לא ממצא, כאב זה תלונה, וכאבי ראש יכולים להיות ממקור צווארי. עכשיו, אני לא...
אבל אלה דחופים, פרופסור קרסוק?
בוודאי.
אלה דחופים, זה כבר הופך להיות לערב כן, ערב לא, כל ערב. ובדרך כלל זה בשעות אחר הצהריים מתמשך לערב עד למחרת בבוקר.
אני צריכים ללכת לרופא. יש קודם כל, יש מרפאות שעוסקות בכאבי ראש. אז יכול להיות שכדאי לך ללכת למרפאת כאבי ראש.
דוקטור, ניסיתי, אבל הם מתעסקים בכאבי ראש, מיגרנות.
לא, 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 יש מרפאת
כאב. הבעיה שלי זה לא מיגרנה.
הבעיה שלך זה כאב ראש קרוב לוודאי שרירי. מה שנקרא מוסקולו קונטרקשן הדק, כאב ראש ממקור של קיבוץ שרירי, שיכול להיות משני או למתח נפשי, או לשינויים ניווניים בעמוד השדרה. בגיל 77 יש שינויים ניווניים בעמוד השדרה לכולם. לכולם. וזאת יכולה להיות סיבה, עכשיו, במשך היום הגוף, השרירים מתעייפים, ואז בערב מרגישים יותר גרוע. יש אנשים שהולכים לישון, בגלל התנוחה של הצוואר קמים עם כאבי ראש קשים,
נכון.
ואז 20 דקות אחר כך מתחילים להרגיש יותר טוב. כי מהלילה, מהשכיבה, מחוסר התנועה של הצוואר, הם קמים עם כאב ראש, קמים בבוקר, כואב להם הראש, עד שהם רוחצים פנים, מצחצחים שיניים, שותים כוס קפה, התנועות של הצוואר טיפה משתחררות, ואז הם מרגישים יותר טוב, אחרי חצי שעה או שלושת רבעי שעה כאב עובר, בערב הוא שוב פעם חוזר, זה נקרא tensional type headache, המילה tension פירושה מתח, ומתח פירושו מתח שרירי או מתח נפשי, שאדם נמצא בסטרס, במתח, גם מתכווצים לו השרירים, וגם אז כואב לו הצוואר, מתכווצים השרירים בצוואר, זה מקרין לראש, הכאב הוא בכל הראש, הוא לא כאב בחצי ראש. אם הכאב לוקחים כדור ואפשר לתפקד, זה לא כאב מיגרנוטי שהוא בחצי ראש, עם בחילות, עם רגישות לאור, זה משהו אחר לגמרי. וזה כאב הראש הנפוץ ביותר שקיים. אם נמצאים בסטרס או במתח או בלחץ או צריכים להספיק כמה דברים, הוא נעשה יותר גרוע.
אבל כאבי הראש שלי, אני יכולה להגדיר אותם, זה בלחץ על המוח, זה עובר לצד ימין, וזה קופץ לצד שמאל, ויש כאב ראש שאני, אתה יודע איך הילדים אומרים, תתגברי, אז אני מנסה להתגבר.
לא, אי אפשר להתגבר, אי אפשר להתגבר. תראי, כאב ראש זה לא חבילה שקופצת מצד ימין לצד שמאל. אבל כשאת מתה את הראש, יש שרירים שמתכווצים יותר בצד ימין, ומתכווצים יותר בצד שמאל. וזה מתאים לתלונה שלך. עכשיו, לגבי הטינטון, הטינטון לא קשור לכאב הראש. טינטון, לא, יש לך לא. ירידה בשמיעה?
לא, אפשר להגיד שלא, אני לא...
מה זה אפשר
לא,
להגיד?
מתוננים שלא שומעים אותי או שזה... אבל בטח השמיעה של הילדים שלי הם הרבה יותר...
לא, זה בוודאי, גם השמיעה של הילדים שלי יותר טובה משלי.
כן,
גם, אז... גם אז הזיכרון לא. שלהם יותר טוב משלי. זה לא, זאת לא חוכמה. העניין הוא שיש טמטון עם הפרעה בשמיעה, עם ירידה בשמיעה, כן. ויש טמטון בלי ירידה בשמיעה.
לא, ואם... זה כנראה שזה בלי ירידה בשמיעה, והטמטון גם, אתה יודע, הוא משנה זה, פעם אחת זה יותר חזק, פעם אחת זה פחות חלש. אוקיי. במשך היום אני כבר התרגלתי להתעלם ממנו, בלילה אני שומעת אותו... אוקיי.
יכול להיות, אגב, סיבה לכאבי ראש, לטנשן אדקס, זה גם סטרס ומתח. אז אני לא יודע מה, אם יש לך מתחים ועד כמה יש מתחים, השאלה למי אין מתחים. אבל יש כאלה ש...
כן, יש פה, שם, אי אפשר להגיד שבגיל הזה אין בכלל מתחים.
נכון, בכל גיל יש מתחים.
אבל אני לא יודעת אם זאת הסיבה. אני גם נמצאת אצל פסיכולוג שהוא עובד על מתחים כאילו, וזה, אבל לא נראה אוקיי. לי שזה מקדם לי משהו ב...
אני לא יודע אם הטיפול הפסיכולוגי מקדם או לא מקדם, אבל אני יכול להגיד לך שהרבה מאוד כאבים של טנשן עדק קשורים למתחים, ומתח מקווץ שרירים.
טנשן.
טנשן, זה נקרא טנשן על טאפ עדק. בבקשה.
תראה, במסגרת התרופות שנתנו לי לכאבי ראש היה גם גבפנטין.
גבפנטין,
כן. אני בזמנו לא לקחתי את זה, אבל עכשיו מאחר ואני כבר מיואשת, אז לקחתי את זה, וכשקראתי בדף מה כתוב שם, שזה למחלות נפילה וכאלה,
לא, אז בואי אני אגיד לך.
האמת שאני חוששת לקחת אותו, מה לא, אתה אומר?
אל תחששי, זו תרופה טובה. כן. כמה נתנו לך? 300 מיליגרם? 400 מיליגרם?
300 מיליגרם.
תתחילי בכדור אחד.
כן.
ואחרי כמה ימים, אחרי נגיד 4-5 ימים, תעלי לכדור בוקר וכדור ערב.
כדור אחד לקחת בבוקר אחרי האוכל?
כן, כדור אחד בבוקר, לא, תתחילי בערב, לפני השינה. בדרך כלל, תראי, ההנחיות הרגילות הן לקחת כדור אחד ביום הראשון, לקחת שני כדורים ביום השני, לקחת שלושה כדורים ביום השלישי. אבל כן. אני בגיל 70 פלוס, מעדיף להתחיל את זה לאט לאט. אפשר כן. להגיע עם זה עד 3,600 מיליגרם, כן? את מבינה? אז... את יכולה להגיע לכמות גדולה, אבל החוכמה לפעמים, הרבה, אצל הרבה מאוד אנשים, כמות של שני כדורים או שלושה כדורים ביום עוזרת.
כן.
עכשיו, יש גם כדורים של 400 מיליגרם. אז בואי תתחילי בכדור אחד בערב, ואחרי כמה ימים תעלי אחד בבוקר ואחד בערב, ותראי איך את מרגישה. אבל קחי בחשבון שכשאת מגיעה נגיד לשני כדורים ביום, זה לא מיד מתחיל להרגיש יותר טוב. ואת מרגישה פחות טוב, את תמיד יכולה להפסיק. אם יש תופעות לוואי, אבל תופעות לוואי, תמיד רשומים כל מיני תופעות לוואי מפחידות.
כן, נכון, אני... נכון. אבל במיוחד כתוב פה שזה מיועד לפרקוסים.
כן, אבל זה כדור שאנחנו נותנים אותו לכאבים עצביים, וזה מיועד לפרקוסים, כי זה מהמשפחה של התרופות, שהן תרופות אנטי-אפילפטיות. אבל גם את הכדור הזה... לא נותנים לבד לפרקוסים, אלא מוסיפים אותו לחולים שמקבלים טיפולים לפרקוסים, שהטיפולים לא מספיקים להם, לא מספיק יעילים, ואז אומרים לה, אז תוסיף גבפנטין. אבל התרופה במקור היא תרופה לכאבי עצבים, היא נקראת בחוץ לארץ נוירנטין.
כן. אוקיי, אני אנסה, אני מקווה שזה יעזור לי ל... לפחות שהכאבי ראש יהיו
כן.
קצת יותר מרוחקים.
מה לא... שאני מציע לך, לבדוק עם הפסיכולוגית את הרקע הנפשי של כאבי הראש.
איך אותם?
את הרקע הנפשי, אולי לקבל איזשהו כדור כמו ציפרלקס, או...
האמת היא, פרופסור קרסו, אני לוקחת ציפרלקס, לא מתמידה כל יום, אבל אני לוקחת.
לא מתמידה כל יום זה לא שווה. אם לא לוקחים ציפרלקס או את התרופות האלה כל יום, או לפחות רצוף שש פעמים בשבוע, זה לא יעיל.
כן, כן. הייתה תקופה שלקחתי את זה, אבל עכשיו... כן, כן, אני לוקחת חצי כל יום.
חצי כל יום זה כמות... אני לא יודע, יש לך עודף משקל, אין לך עודף משקל.
לא, יש לי חוסר משקל.
חוסר משקל, אז חצי כל יום את יכולה להתחיל, אבל להתמיד.
אוקיי.
טוב, מלכה. תרגישי טוב.
תודה רבה לך, דוקטור. כן.
אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, 1-900-722-103, הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70, בשעה השנייה אני אספר לכם גם על ספר הקרסול השמאלי של פוטין, וגם על כנס שנקרא מטאבוליקס, שיהיה כנס ייחודי במינו, שלא ממומן על ידי חברות תרופות, שמדבר על חילוף החומרים, על המטאבוליזם שלנו, שמיועד גם לרופאים, גם לאנשים רגילים, שבשפה מאוד ברורה, נדבר. פרסומות ואנחנו חוזרים. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
סליחה שאני קצת פרודה. בגלל שאני שרה כל היום.
אם את שרה כל היום, זה טוב.
כן. אני בת 6.5, 65, ויש לי בעיה בעיניים שגילו לי חור גדול ברשתית, בצד שמאל, ובצד ימין נפלה לי עדשה.
זאת אומרת, נפלה לך עדשה, עדשה לא יכולה ליפול, זה אחרי ניתוח...
לא,
של
קטרקט, אתה יודע, נפלה לי.
אחרי ניתוח קטרקט, אוקיי.
כן, נפלה לי.
אוקיי, אז צריך לנתח את זה.
כן, אז אני רציתי להתייעץ איתך, אם כדאי לי לעשות, אם אין סיכון בזה, ואם כדאי לי...
תראי, אין לך ברירה.
זהו, נכון.
קודם כל, את הניתוח את צריכה לעשות. לגבי החור ברשתית, אותו אפשר להלחים. אני מדבר בשפה פשוטה.
כן.
עם לייזר.
הם מצאו לי פעם עם לייזר, אבל עכשיו יש גם משהו חדש. יש כל מיני התקדמויות ברשתית.
נכון, אז אפשר לעשות...
עם גז, עם רשת, שמעתי.
נכון, יש טכניקות חדשות.
טכניקות חדשות, נכון. ועוד שאלה, דוקטור. פרופסור,
כן.
שמעתי על משאף קנאביס.
כן,
אתה ממליץ על זה?
כן.
שזה מרגיע את הגוף ואת
הצדים. את מקבלת קנאביס? יש לך רישיון לקנאביס?
נתנו לי, אבל אני עוד לא התחלתי.
סליחה על השאלה, אם אני יכול לשאול למה נתנו לך?
בגלל שיש לי פיברומיאלגיה ומחלת לופוס.
אוקיי, אז אם יש לך כאבים
עם לופוס... ויש לי כאבים חזקים בגוף, כן.
אוקיי, אז כדאי לנסות את הסייקי. היתרון שלו שסך הכל את מקבלת פחות כמות של, 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 של קנאביס,
כן.
והמינונים הם מדויקים מאוד.
כן.
ואת גם מקבלת הדרכה מהחברה, יש אחות שמדריכה אותך בדיוק איך לקחת, כמה לקחת ואת כל הדברים האלה.
אבל מה זה המשאף הזה שיצא?
זה משאף שהוא פטנטי,
כן.
והוא נותן כמויות מדויקות, יש בו בתוכו קסטות כאלה של, של, ה, של התרופה,
כן.
הוא נותן לך כמות מדויקת ומדודה של, 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 של קנאביס, והוא הוא גם יעיל יותר.
זה לא מסתבר... אישון, נכון?
זה לא אישון, זה לא אישון.
זה שמן.
כן. זה לא שמן, זה עידוי.
עידוי, כן.
כן.
הבנתי, כן. אז בסדר, אמרתי, אני חייבת להיות ככה רגועה לפני שאני עושה את הניתוח הזה.
אז את יכולה להיות
רגועה. וזה בהרדמה מקומית, זה מורכב כזה, אין מה לדאוג.
תראי, הרדמה מקומית זה לא...
כי אני לא יכולה OCT לעשות, הם לא מצליחים לעשות לי OCT, נפגעות לי העיניים.
אוקיי, אז קודם כל, אם לא מצליחים, לא משנה, אז זה לא, אז זה יהיה כמו שהיה בתקופה שלא היה OCT. ההרדמה היא הרדמה מקומית. כלומר, מה זה הרדמה מקומית בעיניים? זה טיפות. מה?
הם אמרו לי כללית.
אוקיי, אז כנראה רוצים גם לעשות לך את הניתוח של החור הרשתית.
הבנתי, הבנתי.
כי קטרקט רגיל עושים בדרך כלל עם הרדמה מקומית של טיפות עיניים, טיפות וטיפות וטיפות במשך... חצי שעה ומרדימים
נכון,
את העיניים.
נכון, עשיתי את זה, כן, נכון.
כן.
אני מה זה מודה לך,
כל טוב
מקסים,
לך.
מקסים, מקסים.
תודה רבה, תודה.
ושתמוכח ותהיה בריא.
תודה רבה.
תודה לך.
כל טוב.
גם לך.
זהו, כן. יש לנו עוד מישהו על הקו? הלו?
שלום.
שלום.
שלום פרופסור קרסו.
שלום
וברכה. רציתי לשאול... מה?
הלו, אני לא שומע אותך.
עכשיו. רציתי לשאול לגבי הבן שלי. הרמתי, נו. אוי, מה זה?
לא שומעים אותך טוב, אבל בסדר, בואי דברי. נסי לדבר לתוך ה... לתוך המיקרופון, לתוך הרמקול, לתוך ה... את עם...
אוקיי. שומעים, זה בסדר?
את מדברת עם רמקול, או היא ישר להפרקסת? ישר לטלפון?
שומעים אותי?
עכשיו בסדר, אוקיי.
בסדר. רציתי לשאול לגבי הבן שלי. הבן שלי בן 30, יש לו נשירת שיער בגוף. הרבה זמן, עכשיו כתוצאה ממה זה, הבדיקות שלו תקינות.
יש לו נשירת שיער בגוף או בראש?
לא, לא, בגוף, וזה גורם לקרחות בגוף.
כן, זה נקרא אלופסיה ריאטה. זאת מחלה שהיא בדרך כלל אוטואימיונית.
כן, והוא צריך לעשות בדיקות מסוימות, משהו?
תראי, ללכת לרופא אור, זאת מחלה מוכרת. יש לו אזורים של קרחות בגוף. הוא שעיר?
הוא כן, לא הרבה,
הוא שעיר, אבל ויש לפעמים אזורים שבהם כל השיער נושר. לפעמים המחלה הזאת, כמו שהיא באה, ככה היא נעלמת. אפשר לעשות, להזריק מקומית, רופא אור יכולים להזריק מקומית לתוך האזורים האלה, סטרואידים, בכמות קטנה. ויש, זאת לא מחלה, זה לא נשירת שיער כללית.
לא,
יש
לא.
כמה סוגים של אלופסיות. יש אלופסיה שהיא הריאטה, שהיא, זה כמו, כמו אזורים קטנים, כמו מטבע של חצי שקל, או אזורים אליפטיים שהם חלקים לגמרי. יש מצבים שזה בכל הגוף, יש מצבים שזה בכל הגוף, כולל גבות וכולל ריסים.
לא, לא, זה בכלל לא בפנים.
לא בגוף, זה בלופציה הריאטה פשוטה, וזה מחלה אוטואימיונית, ולפעמים כמו שזה בא זה עובר, לפעמים בתקופות מתח זה מחמיר.
כן.
וזהו,
רופאי אור מכירים. בעבר הוא לקח המון זמן סטרואידים בקשר לבעיות בעיניים. אבל זה היה מזמן, זה לפני שנתיים בערך.
לא קשור כנראה, לא קשור.
לא קשור.
לא. עכשיו, לפעמים מצבי מתח מחמירים את זה.
לא, הוא לא במתח. פשוט ללכת לרופא אור, זה ה...
ללכת לרופא אור, רופאי אור מכירים את זה.
הבנתי. המון תודה, פרופסור, המון תודה.
כל טוב, כל
טוב. תודה, ביי.
כן, אוקיי. טוב רבותיי, אנחנו בעוד, אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות וחדשות. אני אזכיר לכם את מספרי הטלפון, ולאחר מכן אני אזכיר לכם מה שאנחנו נעשה בתחילת השעה הבאה. אז הטלפונים שלנו לעלייה לשידור זה 1-900-722-103, 1-900-722-103 למי שרוצה לעלות לשידור. הודעות וואטסאפ ניתן לשלוח למספר 054-70-103-70. אנחנו תכף להפסקת פרסומות, אחריה אנחנו נתחיל, אני אספר לכם על הכנס מטאבוליקס שסיפרתי לכם שיתקיים בעוד כשבועיים, אני אסביר לכם עליו מהו, כנס מאוד מעניין שכפי שאמרתי, אני גם אשתתף בו, אני אבוא לשמוע אותו, וגם נדבר על ספר חדש של פסיכיאטר שמדבר איפה נמצא הקרסול השמאלי של פוטין. פרסומות חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
מאזינים לפרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ושלוש FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, אותו צוות נהדר, עורך אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי לשידור ב-103 FM הוא איציק אהרון, וב-104.5 FM בני הלפרין, והטלפונים שלנו, כרגיל, 1-900-722-103, אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, וניתן גם לשלוח הודעות וואטסאפ למספר 054-70-103-70. הודעות, שאלות, קושיות, מה שאתם רוצים, ל-054-70-103-70, ולעלות לשידור ב-1-900-722-103. אני רוצה לספר לכם על כנס, על כינוס מאוד מעניין, שנקרא מטאבוליקס. זה כנס ייחודי שמדבר על בריאות. מדבר על בריאות ועל הקשר והנזקים של השמנה, של סכרת, של בעיות בריאותיות. אנשים למעשה לא, כנראה לא מבינים את שורש הבעיה. אנחנו היום יודעים יותר ויותר שמה שמשמין זה לא אם אתה אוכל יותר אוכל מסוג זה או אוכל מסוג אחר. מה שאחת הבעיות הבריאותיות, לא ההשמנתיות, הבריאותיות, הן הבעיות של סכרת. אנשים לא נוגעים בשורש הבעיה. אנשים לא יודעים שקלוריה, ש100 קלוריות של סוכר שונות מ100 קלוריות של חלבון או מ100 קלוריות של שומן. סכרת זאת מחלה שאפשר היום לעצור, אי אפשר לרפא אולי לגמרי, אבל אפשר לשפר בצורה משמעותית. אם אנחנו נדבר, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל אנחנו היום יודעים ומדברים על סוגים שונים של תזונה, מדברים על, על, על צום לסירוגין, מדברים על, על, על דיאטה קטוגנית, מדברים איך לא איך, איך להוריד את האינסולין. אנשים שסובלים מסכרת מסוג 2, הסוכר עולה, נותנים להם אינסולין, הסוכר עולה שוב, נותנים להם כבר עוד יותר אינסולין, אלה שלא מגיבים כבר לכדורים, אבל למעשה הבעיה בסוכרת מסוג 2 זה לא חוסר באינסולין, זה עודף באינסולין. ואם יש עודף באינסולין, כי יש רזיסטנס, יש התנגדות של התאים לאינסולין, והאינסולין הוא זה שמכניס את התאים ואת השומן, סליחה, את הסוכר ואת השומן לתוך התאים. אז הפתרון הוא לא, מי אומרים, תאכל פחות, תעשה דיאטה, תאכל פחות קלוריות ותעשה פעילות גופנית. הפתרון נמצא בחלבון ובשומן, ולא בפחממות. אני חוזר, הפתרון נמצא בחלבון ובשומן, ולא בפחממות. הפתרון או השיפור יכול לבוא על ידי זה שנבין מהם התהליכים המטאבוליים בצורה פשוטה, שמשפיעים על התזונה שלנו ועל הבריאות שלנו, בעיקר על הבריאות. זה כנס שלמעשה מיועד לכל מי שרוצה להיות בריא ולדעת איך ללמוד. אתם יודעים, תזונה זה עניין שהוא די בעייתי, והרבה מאוד אנשים, גם אנשים שעוסקים בתחום, לא בדיוק מכירים את כל המחקרים החדשים. הכנס יהיה באיסט תל אביב. איסט תל אביב זה מקום ליד, בסביבות עזריאלי שם, לדעתי, ליד בן עזריאלי, באזור המסגר, עד כמה שאני זוכר. והכנס יהיה בשני ליוני. בשני ליוני, ביום שלישי, נדמה לי זה יוצא. אני הולך לשמוע את ההרצאות שם. חלקם יהיו כנראה באנגלית, אבל יהיה תרגום לעברית, אז אפשר יהיה להבין. ואני ממליץ על זה בחום, זה כנס שהוא לא כנס שממומן על ידי בתי חולים או חברות תרופות, כלומר זה לא כנס, זה כנס שמארגנים אותו אנשים שמשוגעים לדבר, ואני בטוח שהוא יהיה מעניין. ומזה אני רוצה לעבור לנושא אחר. יש לי מכר ששמו דוקטור מיכאל סגל. דוקטור מיכאל סגל הוא פסיכיאטר בכיר, שהוציא לפני כמה זמן ספר שסיפרתי לכם עליו, שהוא מוציא סיפורים מחדר הטיפולים. עכשיו, ישנם כמה סוגים של מחלות. יש מחלות שהן נוירוזות, כמו דיכאון, כמו חרדה, כמו כפייתיות, דברים כאלה. אבל ישנם מצבים שהם פסיכוטיים. כלומר, חולים שאנחנו קוראים להם סכיזופרנים. וחולים סכיזופרניים, לפעמים יש להם כל מיני מחשבות שווא. אני לא רוצה להיכנס לחלק הפסיכיאטרי, אבל מחשבות שווא או אמונות שווא, שהם בטוחים שהשתילו להם עברים או שיוציאו להם עברים, ודוקטור סגל בצורה מאוד מיוחדת מוציא חלק מהסיפורים האמיתיים שסיפרו לו, זה לא דמיונות. ומספר למשל על אחד אחד המטופלים שלו, ואני אצטט פה חלק קטן, כי הוא נורא נורא מצחן בעיניי. אני עליתי לישראל מקייב שבאוקרניה לפני 30 שנה, ונקלטתי מיד במחלקה הפסיכיאטרית הסגורה, ומאז אני מאושפס שם. הם אומרים שאני סכיזופרן, ויש לי פוסט טראומה משנותיי בצבא הרוסי, ומהערבוב שלהם עם הוודקה ששתיתי כדי לשכוח מהן. ולכן הם נותנים לי כל מיני טיפולים וכדורים. אבל בעינינו, אני בכלל לא לוקח את התרופות. כדי שלא ישימו לב, אני בולע את כוסות הפלסטיק שמניחים בהם את הכדורים, כי ממילא הקיבה היא לא קיבה שלי. ארקדי, שזה הוא החולה, כבר מזמן לא קיים. ואילו אני בכלל על מוות. עובדה, עברי הגוף שמחוברים אליי, הם בכלל לא שלי. והאיברים המקוריים שלי מסתובבים מוגנים אצל אנשים אחרים. למשל, הקרסול השמאלי שלי נמצא אצל הנשיא פוטין, וזה שמחובר אליי הוא הקרסול השמאלי שלו. פלא שלא כואב לי כשהוא חוטף מכות חשמל? אז עכשיו וכן הלאה וכן הלאה. אז הספר הקרסול השמאלי של פוטין, של מיכאל סגל, ספר חדש שלו בהוצאת בדפוס אורניב, מאוד מעניין, יש בו סיפורים מאוד 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 מעניינים, יש בו 25 סיפורים מהקליניקה שלו, מהפציינטים, ומעניין לפעמים לנסות להיכנס לראש שמי שהראש שלו שונה מהראש שלנו. ועכשיו אנחנו נמשיך ומי איתנו על הקו. הלו?
שלום פרופסור קרסו, איזה סיפור יפה.
כן.
שמי רותי, בת 68.
כן, רותי.
סובלת כבר הרבה שנים מיתר לחץ דם, שבדרך כלל הגיב טוב. בשנים האחרונות הוא לא מאוזן. ניסיתי מספר תרופות שגרמו לי תופעות לוואי קשות, ולכן אני נשארת עם אותן תרופות, ארב, שאני מקבלת בפוטנטיות יותר גבוהה. זה לא עושה לי תופעות לוואי, אבל גם לא מאזן אותי. MRI ראו שינויים מסכמים.
ב-MRI ראו שינויים מסכמים איפה, במוח?
כן.
כן, אוקיי.
כנראה ייחסו לי על היתר לחץ דם גבוה, מכיוון שיש לי
פיקים.
בדרך כלל הוא בסדר, עד 150 על 70, אבל לפעמים העניין הוא שיש לי פיקים גבוהים של 200-210, שחולפים אחרי מספר שעות.
אם את לוקחת משהו להרגעה, או משהו מתחת ללשון אם נותנים לך, זה עוזר לך?
בעבר נתנו לי, אבל אמרו לי שזה יכול לגרום להפרעה בכליות, ולא כדאי להיערך לזה.
אבל אם את לוקחת נגיד כדור לא ריבן, או כדור, חצי כדור לא ריבן, או חצי כדור ובן ונחה.
ניסיתי, למרות שבדרך כלל זה עובר לבד, הפיקים האלה.
ברור לי. האם ניסו לעשות לך שינויים תזונתיים?
סליחה?
שינויים תזונתיים, להוריד לך למשל נטרן ולעלות לך שלגן?
כן, כן, ניסו ממש, כל מיני, ממש עשו לי, נתנו לי תרופה כזאת ואחרת.
נסו לך תרופות ישנות שהיום משתמשים בהן בעבר כמו אלדומין?
בדיוק, נתנו לי גם ישנות הרבה יותר, שלא לא צלחתי את זה.
אוקיי.
עכשיו, אני לוקחת היום, אם אפשר להגיד, דיובן, 160, פעמיים ביום, אני לוקחת גם אמלו,
אמלו דיפין,
2.5, כ-5, ניפח לי מאוד את הקרסוליים, אלא יכולתי ללכת ממש. 2.5 זה נסבל יותר, יחד עם זאת, בהולטר, אפילו בלילה, רואים עדיין יתר לחץ דם משמעותי. עכשיו, הדילמה של רופאים, חלק אמרו לי, אני חייבת אספירין, לאור מה שראו ב-MRI, וחלק אמרו לי, לא, מאחר ויש לך יתר לחץ דם שמשתנה ויציל, זה יכול לגרום בדיוק לתוצאה הפוכה, לא לקחת עד שמתאזן הלחץ דם. אני לא יודעת מה לעשות.
תראי, אותה בעיה נתקלים הרבה פעמים כשיש למשל אדם צריך לעבור איזושהי פעולה כירורגית, או יש לו דימום נגיד מהרקטום או דימום מדרכי השתן, ויש לו בעיה לבבית. אז רופא הלב אומר לו, אתה חייב לקחת נוגדי קרישה, והאורולוג אומר, תפסיק לקחת נוגדי קרישה, וכל אחד מסתכל על החלק שלו. עכשיו בואי נדבר בקשר אלייך. אם יש לך כנראה בעיה וסימנים של נזק בכלי הדם הקטנים במוח, ורואים את זה כנראה בפגיעה בחומר הלבן או משהו כזה, אני מניח שזה מה שיש לך לפי ה-MRI, נכון? כן, אוקיי. אז אנחנו באמת ממליצים לאנשים כמוך לקחת אספירין. אבל, לא היה לך אף פעם אירוע לבבי, ולא היה לך אף פעם ניתוח לאירוע מוחי. נכון?
לא.
אוקיי. אז, יש היום גישה חדשה לגמרי, לא היום, כבר שנה, שנה וחצי, גישה חדשה לגמרי, על סמך מחקרים חדשים שנעשו בארצות הברית, וגילו שהאספירין, שפעם היינו נותנים באופן שגרתי לכל אדם שהיה מגיע לגיל 55-60, כך כדור אספירין אחד ביום, כדי למנוע, היום אנחנו לא משתמשים בזה כטיפול מונע, אלא אם חס וחלילה היה אירוע לבבי או אירוע מוחי, אנחנו נותנים את זה אז כטיפול למניעה משנית, שזה לא יחזור עוד פעם אחת. אז הגישה הכללית היום, גם מי שמקבל, זה שהרופא לאט לאט, אני חוזר לאט לאט, ואני חוזר עוד פעם, לאט לאט, יפסיק לו את האספירין למי שלא היה לו אירוע מוחי או אירוע לבבי או מחלת כלי דם אחרת. עכשיו אצלך זה באמת שאלה, כי יש לך סימנים של, של ניוון ורוצים לשפר לך את זרימת הדם. אז לי אין תשובה, אין לי תשובה חכמה, בואי נגיד, כי יש פה, כמו שאמרתי לך, מצד אחד זה חשוב למוח אולי, מצד שני זה, זה נגד זה, אבל עם לחץ דם ועם אספירין, אני הייתי מפחד יותר מאספירין מאשר מ, מ, מהדברים האחרים. אז גם, אני הייתי חושב, מה?
גם אם לוקחים במינון קטן,
זהו לא בדיוק, זה מה שרציתי להגיד לך, זה מה שרציתי להמשיך. אני הייתי, אנחנו יודעים שאספירין משפיע לכמה ימים, אז אני הייתי קודם כל מוריד את זה, אבל עוד פעם, אל תעשי מה שאני אומר, אני אומר מה, מה, מה ניתן לעשות, זה רק רופא המשפחה ימליץ לך. הייתי מוריד, את, מה את לוקחת, קרטיה של 100 או מיקרופירין של 100?
התחלתי לקחת על דעת עצמי, כי כל אחד אמר משהו אחר, אז אמרתי, אני חייבת לעשות. אני התחלתי לקחת מיקרופירין.
של כמה, של 75 או של 100?
75.
אז אני הייתי יורד, אני הייתי משואל את הרופא ומבקש ממנו לרדת לשלוש פעמים בשבוע. ואחר כך לפעמיים בשבוע. יש לך שטפי דם על הידיים?
לא.
לא.
אני פשוט, זה כאילו, אי לקיחה זה יכול לגרום לי נזק, אבל לקיחה יכול לגרום לי יותר נזק.
זה מלכוד. זה מלכוד, משום שמה מה שעוזר לדבר אחד מזיק לדבר אחר. יש פה מלכוד, אני מסכים איתך, אבל אין פה, אי אפשר גם לאכול את העוגה וגם לשמור עליה שלמה.
זה יכול לגרום, נגיד, אם יש לחץ דם גבוה, ואני כן לוקחת לשטף דם במוח בגלל זה?
עקרונית כן. לכן אנחנו מפחדים. או לשטף דם בקיבה. היום הגישה, זאת הגישה של, של, של באמריקאים, הם עשו סטטיסטיקות, ואני מדבר על מחקרים חדשים, כי הגישה ב-40 שנה האחרונות, או ב-30 שנה האחרונות, הייתה באופן כמעט שגרתי, בלי לחשוב פעמיים. הגעת לגיל 55, בעיקר אם אתה גבר, קח אספירין אחד, למנוע. היום אנחנו יודעים שלמנוע זה לא מונע, תראי, זה, אני כבר, אנחנו יודעים את זה הרבה זמן, שלמנוע זה לא מונע, כמניעה ראשונית. אם יש או אם היה אירוע לבבי או אירוע מוחי, אז באמת הסיכון שהוא יחזור הרבה יותר גדול מהסיכון של האספירין. כל זמן שלא היה, הסיכון של האספירין גדול יותר מהסיכון של זהו.
כן, זה מעניין.
אני לחולים שלי שלא היה להם שום דבר, ממליץ להוריד את זה לאט, לאט לאט, אני לחולים שלי לאט לאט, לשני כדורים בשבוע.
זאת אומרת, אם לקחתי במשך החודשיים האחרונים יום-יום, אז לקחתי להוריד את זה
באישור רופא המטפל, באישור רופא המשפחה, להוריד לשלוש פעמים בשבוע.
כן. בינינו, גם רופאת המשפחה היא הייתה בדילמה לאור הדילמה בין רופאים.
נכון.
ככה שאני צריכה להיות השופט של כולם.
בסדר, תראי, אחריות בכל זאת עלייך. פעם היינו סומכים על רופאים, היום הרופאים סומכים על החולים, הם נותנים להם לקחת את ההחלטות ולקחת את האחריות.
מה לגבי, שמעתי שיש היום מצריבה של עורק הכליה, האם זה נכון גם לגבי הדברים האלה?
כן, במקרים מסוימים של לחץ דם שלא משתלטים עליו, עושים את הצריבה הזאת. אז צריבה בצורת עיגול, כן.
יש בזה סיכון יותר מהסיכוי?
לא. לא, אבל זה לא דבר שהוא חד משמעית, הוא לא עוזר לכולם, לפעמים אחרי כמה זמן שזה עוזר, זה חוזר. זה לא דבר שהפך להיות נועל רגיל.
עדיין אין מספיק.
לא, יש מספיק, אבל זה לא, תראי, לא אצל כולם לחץ הדם הוא ראו כלייתי. לא אצל כולם, לא כולם מגיבים אותו דבר. אז זה לא דבר שהוא, שאי אפשר להבטיח שיפור לכולם. וזאת בכל זאת פרוצדורה צינטורית. טוב, רותי.
קודם כל אני מודה לך, באמת על התשובה. תודה רבה. תודה.
כל טוב. כן, מי איתנו? הלו?
שלום. פרופסור קרסו.
כן, שלום.
שלום, שמי אלי, בן 65.
כן, אלי, אני איתך.
ויש לי שאלה אליך. כן. אני מקבל מדללי דם.
איזה?
אני מקבל לוטן, לוסרדקס.
לא סרדק, לא סרדק זה לא מדליל דם, לא סרדק זה כדור נגד לחץ דם.
כן, וקרדילוג אני לוקח, 2.5
כמה קרדילוג? 1.25, 2.5 או 5 מיליגרם?
2.5 מיליגרם, 2.5.
ומיקרופרין
100.
מיקרופרין 100. עכשיו תגיד לי עוד דבר אחד, את הלא סרדקס אתה לוקח 12.5 או 50?
את הלא סרדקס אני לוקח 50 מיליגרם.
50, עכשיו תשמע, אוקיי, תכף תסכיר.
רגע, ורפטה.
אוקיי. רפטה, אוקיי.
עכשיו, הסיפור הוא, כל מכה שאני מקבל, הידיים שלי זה עם שטפי דם, אני די פעיל, די עובד כל הזמן.
זה
לא נעים.
זה בגלל האספירין.
כן.
יש לך מה שנקרא אספירינסקין.
כן. זה ממש עוגמות נפש, אתה יודע, כל נגיעה, כל זה שטף דם או יורד דם, והתחלתי ללכת אפילו עם שרבולים שקניתי אולי ידיים, אתה יודע, שרבולי קיץ כאלה, כמו של רוכבי אופניים.
כן.
יש משהו לעשות?
תשמע, יש כמה דברים לעשות. דבר אחד שאני מציע לך, זה לשים קרם הגנה, לא קרם הגנה, סליחה, קרם לחוט על הידיים פעמיים ביום. הבעיה היא כפולה, אלי. הבעיה היא גם האספירין שיש לך רגישות אתה לוקח אספירין או לא? כן, את המיקרופירין.
כן, 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 המיקרופירין, כן, כן.
גם, עכשיו, תגיד לי רק, היה לך התקף לב או אירוע מוחי?
לא. לא, אוקיי. היה לי צנתורים.
האם האזנת לשיחה הקודמת?
כן.
כן. אז אני קודם כל מציע לך לדבר עם הרופא לגבי הורדה איטית וחלקית של האספירין.
הבנתי.
אבל אוקיי. זה לא מבטיח שכשהורידו לך את האספירין, עדיין, זה יכול להיות שעדיין יהיו לך שטפי דם. אני מניח שיש לך אור יבש ודק בידיים.
נכון.
ואני מניח שכל שטפי הדם שלך נמצאים מהמרפקים ועד האצבעות ולא בזרועות.
אמת. אמת לאמיתה.
אוקיי, אז
קודם כל... המיקרופרין, אני ניסיתי על דעת עצמי, הורדתי ל-75, עשה לי לא טוב.
אוקיי.
הרגשתי את הירידה הזאת.
כן. קריך, שהפסקת אותו, אז הרגשת לא טוב?
כשהורדתי את המינון...
של המיקרופירין?
של המיקרופירין, כן. הורדתי את המינון מ-100 דרך הרופא, כן, לא...
כן.
הרגשתי, לא הרגשתי טוב. אז חזרנו ל-100.
אוקיי. בסדר גמור, אז אם כך...
עכשיו, ה-K1 שדיברת, הוא לא דבר שיכול לעזור לי?
לא, 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 לא.
לא.
עכשיו תשמע, אני בכל זאת הייתי מנסה להוריד באופן הדרגתי את האספירין, לבקש מהרופא. אתה ניסה להפסיק בבת אחת את האספירין?
כן.
לא, זה לא עושים את זה, זה לא טוב.
אוקיי.
מה שאני הייתי מציע לך לנסות עוד פעם עם הרופא, עם רופא המשפחה, כן. להוריד את האספירין ל-5, תראה, אספירין, אורך חייו של החיים שלו בגוף הוא ארוך יחסית, הוא 3 ימים. אני הייתי מציע לנסות להוריד את זה ליום כן ויום לא.
הבנתי.
באישור רופא המשפחה יום. לפי ה... מה?
כי אני לוקח באמת יום-יום את
okay, ה... אוקיי, זה מה שהייתי מציע, יום כן ויום לא, לפי, כמובן בייעוץ, בעזרה, בהסכמת okay. רופא המשפחה. זה דבר okay. אחד, כי אנחנו היום, זאת הגישה היום בעולם. Mm-hmm. גם הגישה של רשויות הבריאות העולמית, בארצות הברית עכשיו, מורידים את הכמויות. דבר okay. שני, אתה מקבל לא סרדקס. Okay. תבקש שיחליפו לך את זה לכדור אחר, אולי אוקסר.
אני בדיוק, סרדקס. הוא החליף לי עכשיו בדיוק, זה פעם ראשונה, אני קיבלתי אוקסר 50 מיליגרם.
אוקיי, מצוין, מצוין. כי הלא סרדקס מסתבר שאחד החומרים שמרכיבים אותו, לא החומר, לא ה... הלא סרדקס בנוי מחומר פרמקולוגי שנקרא לו סרטן. עכשיו, אין לזה שום קשר לסרטן. השם לא סרטן, סרטן זה בעברית, הלא סרטן זה שם פרמקולוגי של תרופה שלא קשורה לסרטן, למילה סרטן. כן. עכשיו, החומר הזה, כדי ליצור את הכדור, מערבבים אותו בעוד חומר נושא. ומצאו שבחלק מהכדורים, ולא סרדקס ביניהם, יש שכיחות יותר גדולה של חולי סרטן, ממש סרטן, בגלל התרופה הזאת.
הבנתי.
לא בצורה משמעותית, אבל יש אחוז יחסית גבוה. ולכן הפסיקו את התרופה הזאת ומחליפים אוקסר. עכשיו, מבחינה פרמקולוגית, גם אוקסר זה לא סרטן, אבל בלי החומר הנושא, עם חומר נושא אחר. לכן משרד הבריאות הורה לרופאים להחליף, מי שמקבל לא סרדקס, להחליף לו את זה למשהו אחר, עד שישפרו או ישנו את ההרכב.
הבנתי. בסדר,
אני מבין שהכולסטרול שלך ירד בצורה משמעותית עם הרפטה, נכון?
הכולסטרול שלי 20.
נמוך מדי.
כן.
מה, סך הכולסטרול, סך הכולסטרול 20?
לא, non-HDL הוא 53.
אוקיי, זה בסדר.
כן, כן.
וסך הכולסטרול?
סך הכולסטרול טוטל 83-1.
אוקיי. בסדר גמור, וטריגליצרידים?
טריגליצרידים 164.
אוקיי. טוב, אלי, בסדר גמור.
אני מאוד מודה לך, ותודה רבה על התוכנית. שבת שלום.
כל טוב. תודה רבה. כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 1-900-722-103, אני חוזר, 1-900-722-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד נחזור אליכם לרבי האחרון של התוכנית, תישארו איתנו.
אתם מאזינים לפרופסור רפי קרסו, ב-103 FM.
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומאיתנו על הקו. הלו? הלו? שלום.
שלום, פרופסור קרסו.
עם מי אני מדבר?
שמי אוליביה, ואני בת 72.
כן.
עכשיו, הבעיה שלי זה חלבון בשתן מאוד גבוה, ואני ממש לחוצה, כי נואשתי מכל הרופאים שהייתי. הייתי אצל פרופסור, והייתי אצל רופא נפרולוג, והייתי אצל המטולוג. וכל אחד אומר לי משהו, ונותנים לי כדורים של לחץ דם, ואין לי לחץ דם, וזה יורד לי ואני מרגישה נורא.
כי הכדורים של לחץ דם מגינים על הכליה. יש כדורים של לחץ דם שמגינים על הכליה.
נכון, אז אחד נתן לי אנלדקס, 5 מיליגרם.
כן.
ולקחתי אותו שבוע והרגשתי חולשה, ולא יכולתי להמשיך, הפסקתי. השני, הנפרולוג נתן לי קנדור.
כן.
8 מיליגרם.
כן.
לקחתי שבועיים, הוריד לי את הלחץ ביום אחד שאני חשבתי שאני עכשיו ישר למיון. אין לי לחץ דם. לחץ הדם שלי הוא 110 על 70, 60.
תראי, אני רוצה להגיד לך משהו.
ואני מפסיקה את זה, ואני לא יודעת מה לעשות. עכשיו עשיתי בדיקת דם, והחלבון בשתן אצלי, בבדיקה הנוכחית, האלבומין, אני נבהלת כל פעם מהמספרים, זה 6,036.
תגידי לי, כמה החלבון, כמה החלבון בדם?
זהו, בדם זה 5.6.
שזה בסדר. שזה בסדר.
והאלבומין הוא 3.
זה נמוך קצת.
כן, אז הוא שלח אותי לדיאטנית, והיא אמרה לי, תאכלי הרבה חלבונים. עכשיו, מהחלבונים שאני אוכלת, גו ו... ודברי חלב וכל מיני דברים אחרים, נראה לי שזה העלה לי, כי הפרוטואין, קרטינין שלי עכשיו הוא 7,800.
כמה קרטינין שלך בדם?
הקרטינין 0.62.
קרטינין בדם 0.62?
כן.
והאוריאה?
אוריאה זהו שאני לא זוכרת.
אז לא
אבל
חשוב,
זה תקשיבי. לא צבוע באדום, כל מה שהיה תקשיבי. לא צבוע באדום.
תקשיבי.
רשמתי לך, רק מה שנצבע באדום.
יש לך מחלה שנקראת נפרופתיה. זה מחלת
מה זה?
כליה. נפרופתיה.
מחלת כליה?
כן. שבה כן. יש מחלות שבהם מאבדים חלבון.
כן.
עכשיו זה שכיח, לפעמים זה גם אצל אנשים מאוד מאוד צעירים דרך אגב, יש סוגים שונים של נפרופתיות, אנחנו לא ניכנס לזה.
כן.
עכשיו, ברגע שאת במעקב, וברגע כן. שאת אוכלת דיאטה עשירת חלבון, וברגע שהחלבון כן. בדם הוא ברמה טובה, אה. וברגע שאין לך בצקות ברגליים...
יש לי קצת, בקרסול, טיפה.
אוקיי, קרסול זה יכול להיות גם מתרופות, קרסול זה לא בהכרח.
אני לוקחת לקולסטרול סטטור 5 מיליגרם.
לא, זה לא עושה את בצקות בקרסוליים. אבל תקשיבי, אז זהו, אז למעשה לא תמיד אפשר לרפא.
אבל אני יכולה את הסטטור?
את הסטטור?
אני יכולה להמשיך עם הסטטור?
כן, כן, בוודאי. בוודאי. זה לא גורם ל...
כן, כי נורא נלחצתי, אולי זה מזה.
לא, זה לא מזה.
אוקיי.
עכשיו, זה מה שיש לך, זה מחלה כלייתית, סוג של הפרעה כלייתית.
כן.
מה שאני הייתי מציע, זה לבקש שיתנו לך את הכדורים שהם נתנו לך במינון הכי קטן.
את הקנדור?
את הקנדור.
אז אני לקחתי חצי, אפילו לא שמונה, לקחתי חצי וזה עשה לי לא טוב. בדיוק. הרגשתי אפילו לחץ בעיניים.
לא, כן, הבעיה היא שזה מוריד, אם זה מוריד לחץ דם, מרגישים חולשה, מרגישים סחרחורות, מרגישים חלושס.
כן, בדיוק, זה מה שהרגשתי.
כן.
ואני כל כך לחוצה וחרדה, ו...
אני הייתי מציע לה, יש, את היית אצל הדיאטנית של המכון הנפרולוגי, או אצל דיאטנית רגילה?
לא, זהו, הוא אמר לי לגשת.
אוקיי, אז תקשי לדיאטנית של המכון הנפרולוגי. היא תציע לך אם כן להוסיף מלח או לא להוסיף מלח.
אני בכלל לא אוכלת מלח.
אז יכול להיות שאת כן צריכה לאכול מלח.
אבל השלגן שלי בסדר, הוא 139.
לא, אבל יכול להיות שאת צריכה להוסיף מלח, יכול להיות שאת צריכה לשתות יותר קפה כדי לעלות טיפה את הלחץ דם.
זהו, אני
ואז אפשר להשתנת. לכן אני מציע לך לגשת לדיאטנית של המכון הנפרולוגי. כן.
אז איפה זה נמצא? לבקש מהרופאה?
בוודאי, יש דיאטנית שהיא עוזר, ואם אין בקופת חולים, אז שישלחו אותך לדיאטנית של בית חולים.
אז אני אבדוק במכבי.
כן?
כן, מכבי, ואז בפועל, היא תגיד לי מה לאכול?
מה? היא תגיד לך מה לאכול ומה להוסיף ומה לגרוע.
ורגע, ואם אני לא לוקחת עכשיו את הקנדור ואת... או את האנלדקס, אז זה בסדר.
הכדורים האלה, מוספים אותם כדי להגן על הכליה, אבל,
נכון,
אבל,
זה
אבל
זה
תראי, אבל לא רוצים להרוג אותך עם שכר חורות וחולשה.
בדיוק, לכן, זה מה אז, שאני שואלת, בסדר, למה נותנים לי משהו?
אז ייתנו לך משהו אחר, או ינסו לראות משהו אחר, או יחליטו שישאירו אותך רק במעקב, ויראו כל זמן שאין לך ירידה משמעותית בחלבון בדם, ואין לך מצקות ברגליים בגלל חוסר חלבון, כי את מבינה? ואת אוכלת הרבה חלבון.
מה זה הפרוטאין טוטל B?
זה 5.6. זה לא משנה, זה כל מיני פרקציות של חלבונים.
אבל הקרטינין 0.62 הוא בסדר.
שזה בסדר גמור, שאומר שתפקודי הכליה שלך הם בסדר.
הם בסדר, זהו.
אין לך מחלה כלייתית מסוכנת, בואי נגיד.
זה לא מסוכן?
תראי, אני לא יודע איזה נפרופתיה זאת. אני לא יודע אם ביררו את זה עד הסוף או לא. אבל בדרך כלל שתפקודי הכליה...
אני אגיד לך למה אני בלחץ. כי הנפרולוג שהייתי אצלו, והוא אמר לי, אם לא תקחי את האנלדקס, אפשר למות. מה זה למות? ככה אומרים לפציינט?
נו, מה את רוצה שאני אגיד לך איך רופאים צריכים לדבר עם בני אדם? אפשר למות גם, אפשר גם למות. אפשר גם ללכת לישון בלילה ולמות.
נכון, זה מה שאני אומרת לעצמי. אני אומרת, למה הוא צריך להגיד לי ככה, להפחיד אותי?
כן. תקשיבי אליי.
כן.
לא מתים כל כך בקלות.
נכון.
אבל אפשר למות ממילים לא נכונות. אפשר למות ממילים לא נכונות של מישהו שכנראה הוא לא מספיק חכם.
נכון, נכון.
איך אומרים? חיים ומוות ביד לשון.
בדיוק, בדיוק, כל כך נכון, אתה אומר את הדברים שישמעו.
זה לא אני אמרתי, זה אמרו הרבה חכמים לפניי.
נכון.
אז תראי, את
לא הולכת... אז אני יכולה להיות רגועה.
את יכולה להיות רגועה. חשוב לי שתהיי במעקב אצל נפרולוג.
אני במעקב, כן.
חשוב שתבקשי מהנפרולוג שיפנה אותך לדיאטנית שמתמצאת בזהו, בבעיות כלייתיות.
כן.
אולי היא תגיד לך להוסיף מלח, אולי לא. אולי היא תגיד לך כמה, היא גם תגיד לך כמה חלבון לאכול ביום.
נכון, אולי אני מגזימה.
כן, היא תגיד לך גם איך לבדוק אם יש עודף ואם אין עודף. היא תגיד לך, עכשיו יכול מאוד להיות שאפשר למצוא כדור אחר שיכול להתאים לך.
כדור אחר?
כן, וחוץ מזה יש עוד נפרולוגים בארץ.
נכון, בהחלט.
אז אם רופא אחד מתנהג בצורה ואומר לך אפשר למות, נכון, אפשר גם למות כשעוברים את
הרגע.
שעוברים את הכביש בדיזינגוף אפשר למות.
בדיוק, בדיוק. אני אומרת, למה הוא צריך להגיד את זה? יש כל כך הרבה סיבות למוות.
בסדר. נכון. אוליביה.
כן, מאמי.
אנחנו לא צריכים להתרגז על טיפשות של אחרים.
נכון, אתה צודק בהחלט.
אוקיי.
אז המספרים לא צריכים להדאיג אותי, שזה 6 ו-8 ו-7 ו...
אל תסתכלי על מספרים, תהי במעקב אצל נפרולוג וזהו, והנפרולוג הזה לא
לי... מתאים. וזה שיש לי, כשאני עושה
פיפי,
יש קצף, אז זה מראה משהו?
זה מראה חלבון.
ותאמין לי שאני, בלי לראות את הבדיקות, אני מרגישה מצוין.
גם בסדר,
אני עובדת ואני הולכת ואני באה, וברגע שאני רואה את הבדיקות, אני נחלשת.
לא, אז בסדר, אז אל תסתכלי על הבדיקות, תשאירי את זה לרופא. Okay. ישנם שני קני מידה, אחד זה התפקודי כליות שלך שהם בסך הכל נכון. בסדר,
okay.
ואחד זה כשאת מרגישה טוב.
בדיוק, בסדר? בדיוק, זה מה שאני ככה חושבת.
את צודקת.
העיקר להרגיש טוב.
כל
יופי,
טוב, אוליביה.
יופי, אני מודה לך מאוד, פרופסור קרסו. תודה, טוב. תודה, שבת בבקשה. שלום.
כן, מי איתנו, הלו?
הלו?
שלום.
שלום. שמי אתי, אני בת 69.
כן.
חליתי לפני 10 ימים בקורונה,
כן.
אחרי, אני מחוסנת 4 פעמים.
כן.
הקורונה עברה לא נורא חוץ מיומיים ראשונים, שזה היה כמו שפעת קשה.
זה בזכות כן. החיסונים לדעתי.
אני מסכימה איתך. עכשיו, אני כבר שלילית לגמרי ומתפקדת.
לא, בואי להתעכל, את חיובית, לי... רק שנייה, אתי, את חיובית, כן. הבדיקה שלילית.
כן, זאת אומרת שעדיין...
לא, 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 את לא מבינה אותי. כבן אדם את חיובית, יש לך ברור. בדיקה שלילית, אז זה לא אומר. טוב.
אוקיי, okay. אז עדיין אני משתעלת והשיעול מתיש אותי, ואני okay. מנוזלת, ויש הראש כבד כזה. שאלה מה זה? ממשיך?
זה יכול להמשיך הרבה זמן. הנזלת ושיעול יכולים להימשך גם חודש וגם לפעמים יותר.
באמת?
כן. בעיקר השיעול התורדני הזה.
כן.
כן.
אבל אני לא מדבקת, כן? אני לא מדבקת, אני מסתובבת, כן.
כן, את לא מדבקת.
כן.
אבל את עדיין, זה סוג של, יש שני סוגים של פוסט של לונג קורונה.
כן.
הקורונה זאת מחלה שיכולה, כשבדרך כלל נמשכת, המחלה כמחלה, בגוף, 3 שבועות.
כן.
אחרי שבוע, אחרי 7 ימים זה כבר לא מדבק.
הבנתי.
אבל בדרך כלל, okay. עכשיו אצל חלק גדול, אחרי 3 שבועות בערך, פלוס מינוס, הרי הגוף הוא לא שעון שוויצרי,
כן.
התלונות יורדות, ואצל חלק זה נמשך גם הרבה יותר. אז בעיקר okay. השיעול התורדני, הנזלת פחות, אבל בעיקר השיעול
התורדני. נכון, השיעול נכון. תורדני. ויש משהו לקחת נגד, או דברים הרגילים?
כמה, הכי טוב לא לקחת כלום.
אוקיי, okay. מסכימה איתך.
לשתות הרבה,
כן.
ולא לצעוק על אף אחד.
בסדר, תודה רבה לך.
כל טוב, אתי.
שלום.
שלום, כן. כן, הקורונה, אנחנו מתייחסים אליה, אבל הרבה אנשים, אם זה רק שאול, זה לא נורא, יש מצבים שהם הרבה יותר גרועים. כאבי ראש שנמשכים הרבה זמן, כאבי בטן, הפרעות בעיכול, תשישות, כאבי מפרקים. כן, מי איתנו על הקו? הלו?
הלו.
שלום.
וברכה.
אני איתך. דברי יותר בקול רם, בבקשה.
אני עומדת לקבל זריקות נגד אוסטאופורוזיס, זאת אומרת, זריקות לבניית עצם.
כן. פעם בשנה?
לא, לא פוליה, אלא אחת לחודש, שם התרופה אבניטי.
כן.
הבנתי תרופה די חדשה בארץ.
נכון.
אני לא יכולה, מאחר וזה עשוי לפגוע בעצם הלשת, ויש לי בעיות שיניים גם כן. רציניות. וגם אני עברתי הקרנות, אני לא אוכל לקבל את תרופה של...
את הפורטאו.
פורטאו, כן, פורטאו, כן. נכון. ואת שתי התרופות האלה פשוטות, לכן אני מוכרחה לקבל את הבנתי, אבל יש לה שתי תופעות, מאוד קשות תופעות לוואי. כתוב לי שזה עשוי לגרום לנזק מוחי או לנזק קרדיולוגי. וזה מאוד מאוד מבהיל.
תראי, זה מאוד מבהיל, אבל אומרים שזה עשוי. כלומר, אם זה היה גורם בשכיחות מסוימת מעל לשכיחות מינימלית, לא היו מאשרים את התרופה. עצם העובדה שהתרופה אושרה על ידי רשויות הבריאות בארץ ובעולם, אומרת שהתרופה היא בסדר גמור. ושהסיכוי לקבל פגיעה היא קטנה. עכשיו, אני לא יודע מה להגיד לך, אבל אני לא הייתי חושש לקחת את התרופה.
אוקיי. אני רוצה לחזור רגע ולומר לך שהאוסף הפורוזה שלי הוא מאוד מאוד משמעותי במותן, שתיית התקן שלי במותן 3.4.
וואו, כי מעל מינוס 2 זה כבר, נכון, זה כבר נחשב לאוסטאופורוזיס, כן.
ובערך שמאל זה 2.1 שתיית התקן.
אז יש לך אוסטאופורוזיס, וזה חדש?
לא, לא חדש, אני יודעת מזה שנים.
וסידן את מקבלת?
ודאי, סידן זה ויטמין D.
כמה ויטמין D את מקבלת?
אלה טיפה של 1,000 מיליגרם.
תשאלי את הרופא שמטפל בך אם לא כדאי לקחת 2 או 3 טיפות.
את יודע מה, אף פעם זה לא טיפה, זה תמיד קצת יותר, זה קשה לדייק בטיפה, אני בהחלט 2 טיפות מקבלת לויטמין D. ולגבי הסידן, סידן של 600 מיליגרם.
כן. ואת אוכלת מוצרי חלב או, 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 או סרדינים או...
כן, כן.
כן.
וירוקים עד כמה שאפשר לקחת, את הברוקלי ואת החמצית, כן. ודברים ירוקים. אז אתה אומר שלא להיבהל מההגדרות
לא.
של תופעות הלוואי.
לא לפחד מהם.
עכשיו, יש לך, אני אשמח לשמוע התייחסות לתקופת הזמן. נאמר לי שבמשך שנה בלבד.
נכון, נותנים את זה שנה אחת. זאת תרופה חדשה, זאת תרופה יחסית חדשה, בדרך כלל נותנים אותה בשתי זריקות תת-אוריות פעם בחודש.
נכון.
מה?
כן, כן.
כן, אוקיי. וזה זריקה בפטנט, זה פטנט חדש, ואומרים שהיא מצוינת. לי אישית אין ניסיון איתה, אני גם לא אנדוקרינולוג, אני לא רושם תרופות כאלה, אני רק יודע עליה, כי אני למדתי את זה שהיא תרופה מצוינת, שסך הכל תופעות הלוואי הן מינימליות. אני לא הייתי מפחד מהתרופה.
אוקיי. לגבי, והיא לא פוגעת בעצם הלשת?
עד כמה שאני יודע, לא. זאת משפחה אחרת, זה משפחה יותר של התרופות הביולוגיות, ולא של הביפוספנטים, שאלה התרופות שיכולות לפגוע בעצם הלשת.
הבנתי, הבנתי. אז היא תרופה ביולוגית, טוב.
אוקיי. זה מהמשפחה של התרופות הביולוגיות.
האם זה נכון שהביסופונטים שלקחתי בזמנו הרבה, פעם אחרונה שלקחתי זה היה ריבון,
כן.
אבל לפניו עוד...
ריבון זה פוסלן, אותו דבר, כן.
כן, הפוסלנים, זה נכון שהפוסלן נשאר בגוף?
כן, נשאר בגוף לפחות 5 שנים, אחרי שמפסיקים אותו.
הוא לא מפריע לתקופה הביולוגית?
לא. לא עד כמה שאנחנו, יודעים. זה מנגנון אחר. הוא פועל במנגנון אחר.
טוב. תודה.
אוקיי. כל טוב. ביי. כן, מי איתנו על הקו?
אני בת 71.
איך קוראים לך?
נאמר רחל.
רחל, אוקיי. ואת בת כמה?
71.
כן.
אני פונה, האמת היא שאני פניתי בכתב, כאילו לוואטסאפ, והעלו אותי לשידור. אני, מה שקורה, אני בת 71, ולאחרונה אני לא מצליחה להירדם, אני מניחה את הראש על הקר, ולא נרדמת. אני לא יודעת מה הסיבה,
מה קורה? את יש לך כל מיני מחשבות כל הזמן?
אני משתדלת כאילו שלא יהיו לי מחשבות.
לא, השאלה, תראי, יש כמה מצבים שלא נרדמים. חלק מהם זה שכל הזמן יש איזו מחשבה תורדנית, או איזושהי דאגה, או נעלבת ממישהו, וזה כל הזמן מעצבן אותך, או יש לך למחורת איזושהי פגישה מעצבנת, או את צריכה ללכת לרופא, לקבל בדיקות, ואת מפחדת. כלומר, חלק מהסיבות שלא נרדמים בלילה, זה שהמוח עסוק ומוטרד בכל מיני מחשבות. האם זה מה שקיים אצלך?
יכול להיות, אבל אני כשאני הולכת לישון, אז אני בכלל, כאילו, אני לא מרגישה שכאילו זה מפריע לי. אני מנסה להרחיק את זה ממני.
עכשיו בואי תגידי לי עוד משהו. מה את עושה לפני שאת הולכת לישון? רואה טלוויזיה?
כן, אני רואה, אבל אני רוצה לראות חדשות, אני לא
רואה. אם רואים טלוויזיה, ואם רואים, נמצאים מול מסכים, זה מגרה את המוח ומעורר אותו. דבר אחד. דבר שני, כדאי שהחדר יהיה חשוך ומעוברר.
כן.
עכשיו, במידה ואת לא נרדמת, אז יכול מאוד להיות שכדאי להתייעץ עם הרופא, ולתת לך לנסות כדור מלטונין.
איך?
מלטונין, זה נקרא צירקדין. מלטונין.
כן.
הכדור נקרא צירקדין, של 2 מיליגרם.
כן.
עכשיו, זה כדור שעוזר אצל הרבה אנשים, בגיל מתקדם, יש ירידה בכמות, יש ירידה בכמות המלטונין, שזה סוג של חומר ביולוגי כמו הורמון, שעוזר לנו להירדם בלילה. כשאנחנו בביולוגיה שלנו, שלא היו מנורות ולא היו חשמל, ולא היה טלוויזיות ולא היו מסכים, כשהשמש הייתה שוקעת, עולה ההורמון הזה והיינו נרדמים, וכשהשמש הייתה זורחת, יורד ההורמון הזה ואנחנו מתעוררים. היום עם החשמל והפלורסנט והתאורה והמסכים והטלוויזיה, הכל התבלבל. אז אם חסר מלטונין, אנשים לא נרדמים בלילה. וזה אופייני יותר לאנשים מעל גיל 70. לא רק, אבל בעיקר. אז שווה לנסות את הצירקדין.
יש לי שאלה, אם אפשר, כל החיים לקחת את זה, זה לא פוגע עם מתרגלים?
תקשיבי, בואי אני אגיד לך משהו. שואלים אותי כל החיים, אני תמיד אומר, את כל החיים תשתי קפה בבוקר? את כל החיים תתרחצי? את כל החיים תשתמשי בנייר טואלט? את כל החיים תתנגבי במגבת? את כל החיים תאכלי לחם? את מבינה? כלומר, אם זה עוזר וזה פותר את הבעיה, אז כל החיים משתמשים בזה. יש אנשים סובלים מסכרת, כל החיים מזריקים אינסולין. יש אנשים סובלים מלחץ דם, כל החיים לוקחים כדורים מלחץ דם. אז אם זה עוזר וזה נותן לך איכות חיים יותר טובה, אז זה שווה. מצד שני, בהוראות של הכדור הזה כתוב שהוא טוב לשלושה חודשים, או שלהשתמש בו 3 חודשים, כי הניסיונות נעשו על 3 חודשים קרוב לוודאי. אז אני קודם כל בואי תראי שזה יעזור לך. עכשיו, הוא לא עוזר מיד, זה לא עוזר בלילה הראשון שלוקחים אותו, כי זה לא כדור שינה. זה כדור אחר. עכשיו, אם זה לא יעזור, יכול להיות שכדאי למצוא איזה סוג של כדור הרגעה, לא כדור שינה, שכדאי לקחת בלילה לפני השינה.
זהו, שאני התחלתי לקחת ובן וזה עוזר לי.
כן, אוקיי. אבל אולי כדאי לנסות צירקדין. אבל ובן, התחלת בכדור שלם?
לא, חצי. והאמת היא שלפעמים אני הייתי מתעוררת באמצע הלילה, כי זה לא, ואני צריכה לקחת את החצי השני.
אז תנסי לקחת רבע ועוד רבע, יכול להיות שזה גם יפתור לך את הבעיה.
אבל הבן הוא טוב, כאילו?
הוא טוב, אבל יש גם כדור שנקרא טונייט.
טונייט?
כן. תקחי חצי ממנו, זה כדור שלא צריך מרשם בשבילו, ומתרגלים אליו פחות. אוקיי, רחל, אנחנו רחל שם בדוי, אנחנו צריכים לסיים, כי יש לנו את האות ברקע, אז אני נפרד ממך, תרגישי טוב, ותנסי את הטונייט. אוקיי, רבותיי. סיימנו להיום. לא לפני שאני יודע למי שעזר לי לעשות את התוכנית, לאייל פרנק האורך, למאיר הפרץ המפיקה, למיכל קדוש שהייתה על הדיגיטל, לאיציק אהרון שאחראי על השידור ב-103 FM, לבני אלפרין שאחראי על השידור ב-104.5 FM. כן, אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, ואחרינו שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. אז שיהיה לכם סוף שבוע טוב, הרבה בריאות, ורק בשורות טובות. להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. ביי.